הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, חלון לעולם החדשנות. קניין רוחני, פטנטים, סימני מסחר ומה שביניהם. בהגשת ענת סמוראי.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. אני ענת סמוראי, אני סמנכ"לית השיווק בקבוצת ריינולד כהן. בפודקאסט זה אנחנו נצלול ונחקור ונשאל שאלות ונצחק ונדבר על העולם המאוד מרתק של עריכת הפטנטים וקניין רוחני וסימני מסחר. בפרק הזה אנחנו נדבר על מותגים וסימני מסחר. איתנו באולפן רונית ברזיק סופר, רונית היא שותפה בקבוצת ריינולד כהן גלעד ברקת. היא אחראית על הפרקטיקה של סימני המסחר כ 30 שנה בתחום ה-IP, ובפרק הזה אנחנו נקבל המון המון מידע על סימני מסחר. אז רונית, תודה רבה שבאת.
בשמחה.
ובואו נתחיל. אז מה זה סימן מסחר? מה התפקיד שלו בעולם העסקי?
מותג או בלבוש המשפטי שלו סימן מסחר הוא בעצם כל המאפיינים שבאמצעותם הצרכנים מזהים את המוצר או השירות שהם מחפשים. זה בעצם הכלי השיווקי הכי בסיסי של העסק. ככה הצרכנים מזהים את העסק. כל עסק הכי מוצלח שלו יהיה, אין לו זכות קיום אם אין לו מה שמזהה אותו. הרי מה שמזהה אותו זה לא המספר הסידורי של החברה או משהו טכני כזה. זה שם החברה שהוא בדרך כלל גם מותג הבית, שמות המוצרים, הלוגו, כאלה. המותגים החזקים בעולם שווים מיליארדים. וזה תמיד היה נכון. רק התחומים השתנו. פעם קוקה קולה הייתה המותג עם הערך הגבוה ביותר, היא שמרה על זה עשרות שנים. והיום אלה מותגים כמו אמזון, גוגל, אפל, מייקרוסופט, כאלה. אבל זה נכון גם לא רק לעסקים ותיקים וחברות ענק. זה נכון גם לעסק קטן ומתחיל. כי זה בעצם מה שמאפשר לעסק להגדיר את עצמו, לבדל את המוצרים והשירותים שלו מאחרים.
אוקיי, אז שם אני מכירה, לוגו אני מכירה, אבל צורה של מוצר, צליל, ריח? את יכולה לתת כמה דוגמאות מהתעשייה, שנבין קצת על מה מדובר?
כן, שם ולוגו זה באמת הכי אינטואיטיבי. אבל צורה של מוצר בהחלט יכולה להוות סימן מסחר, בעצם להיות מה שמזהה אצל הצרכנים את המותג. חטיף אפרופו למשל, או הצורה של שוקולד טובלרון, או חטיף פררו רושה. בעצם מכל תחום, גם בתחום של קוסמטיקה, בקבוקי בושם למשל, מזוהים הרבה פעמים באמצעות הצורה. ואם את רוצה דוגמה לסימן צליל, אז הצלילים שנוקיה השתמשה בהם לצלצולים נכון. של הטלפונים שלהם. או אריה שואג בפתיחה של הסרטים של MGM.
ממש נכון.
גם הרלי דיווידסון ניסו בזמנו לרשום את הצליל של האופנוע שלהם כסימן מסחר.
סליחו.
אבל... לא, בסופו של דבר זה לא הבשיל לרישום, אבל הם ניסו את זה בארצות הברית. לגבי ריח, בישראל עוד לא נרשם סימן לגבי ריח, אבל בארצות הברית כבר נרשמו כמה כאלה. רשמו למשל ריח של דשא קצור ביחס לכדורי טניס, או ריח של מסטיק לנעליים, נעלי מליסה, אם את מכירה.
מדהים.
או ריח של וניל, שזה ריח מאוד מאוד אופייני של הבצק משחק פליידו. בקיצור, כל דבר יכול להוות סימן מסחר, אם הוא היבט שבאמצעותו הצרכן מזה את המותג, ונראה לי שבעתיד אני בטוחה שיהיו כל מיני סימני מסחר שאנחנו אפילו לא יכולים עדיין לחשוב עליהם, להגדיר אותם.
חכי, אנחנו עוד נגיע לשאלה הזאת, כי יש לי שאלה בתחום הזה. אז אנחנו מבינות שזה נורא נורא חשוב. ואם זה כל כך חשוב, איך בעלי עסקים יכולים בעצם להגן על סימני המסחר שלהם, כדי שאחרים לא ישתמשו בהם?
אפשר לסכם את זה בכמה נקודות קצרות, אבל מאחורי כל אחת מהן עומד עולם שלם. קודם כל חשוב לבחור נכון את הסימן, ואז חשוב להגן עליו, לרשום אותו בכל המדינות שבהן זה רלוונטי. בהמשך חשוב להשתמש בו, לא לשים אותו בארסנל וזהו, להשתמש ולהשתמש בו נכון, ולאכוף את הזכויות, לא להתעלם מהפרות.
מה זה אומר לבחור נכון?
קודם כל חשוב סימן שאין לו קונוטציה שלילית. אלינו למשל פנו בעבר מחול כדי שנבדוק את הסימנים ג'יפה וקאקי אם הם פנויים.
ווא.
אז אמרנו חבל על הכסף, אין מה לבדוק. מעבר לזה חשוב לוודא שהסימן קשיר לתפקד כסימן מסחר, והמשמעות העיקרית של זה, זה שהוא יוכל להבחין בין המוצרים של בעל הסימן, המוצרים והשירותים, ובין המוצרים של אחרים. וזה אומר שזה יהיה משהו שהוא לא מתאר את המוצרים, או שם גנרי בתחום, או מחמיא להם.
את יכולה לתת לי דוגמה?
כן, למשל, Coffee to go זה סימן שבזמנו ניסו לרשום ביחס לגלות קפה כאלה שמוכרות קפה to go, וכמובן שמי שניסה לקבל את זה לא הצליח לקבל זכות בלעדית בזה, כי זה צריך להישאר נחלת הכלל. חשוב גם שהסימן לא ימתאה משום בחינה, ובסופו של דבר חשוב גם שהסימן יהיה פנוי, כי אתה לא יכול לדרוך על זכויות של אחרים עם סימן המסחר שלך. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לבדוק אותו, זה לא רק בגוגל, זה גם במרשמים של סימני מסחר, כי לפעמים סימן עוד לא התחילו להשתמש בו, אבל כבר רכשו בו זכויות. וזה לא כזה פשוט, כי סימן שהוא בעייתי מול סימן אחר, יכול להיות גם סימן דומה לו, לא חייב להיות זהה. מספיק שהוא דומה לו עד כדי הטייה, ושהתחומים קרובים.
אוקיי, אז בדקנו ובחרנו. למה לרשום? מה נותן לי הרישום? מה ההבדל בין סימן רשום לסימן לא רשום?
מבחינה משפטית, באמת יש גם סימן רשום, ויש גם זכויות בסימן שהוא לא רשום. זאת אומרת, עצם השימוש בסימן כלשהו, בהרבה מדינות, אצלנו גם, מקנה זכויות, יוצר זכויות. אבל ההגנה של סימן רשום היא הרבה יותר טובה. יש לה הרבה יתרונות. קודם כל, מבחינה משפטית, יש כאן הגנה יותר חזקה, יש לזה כל מיני היבטים, לא ניכנס לכולם עכשיו, אבל בסופו של דבר, כשבאים לבית משפט לתבוע מפר, אם זה על סמך סימן רשום, אתה לא צריך להוכיח את המוניטין שלך, אתה לא צריך להוכיח שזה סימן שמזוהה איתך, אתה ניגש ישר להוכיח את ההטייה, את זה שיש סכנה לבלבול בין הסימנים. זה גם בדרך כלל יותר קל וזול לאכוף זכויות כאלה, כי כשהזכויות ברורות על בסיס סימן רשום, לפעמים מספיק מכתב התראה. בעוד שאם אתה פונה על סמך זכויות מכוח שימוש, אז אוקיי, לך תוכיח, ואותך מכירים פה ואותי מכירים שם, זה הרבה יותר מסובך יכול להיות. על בסיס סימן רשום אפשר גם לעצור סחורות מפרות במכס, עוד לפני שהם נכנסו לארץ והתפזרו בשוק, שזה גם משהו שיש לו הרבה ערך מבחינת
הזכויות.
ובכלל, גם בשלב מאוד מוקדם בחיים של המותג, כשההפרות עוד פחות מעניינות, מה שמעניין את בעל הסימן זה לפעול בחופשיות. אז אם אתה כבר משקיע במותג, במיוחד אם אתה נכנס לשווקים חדשים, בארצות אחרות, אז חשוב קודם כל שיהיו לך איזה שהן זכויות, שלא ייכנס פתאום מישהו באמצע עם סימן שדומה לו.
אוקיי, ושימוש נכון, הזכרת שימוש נכון, למה הכוונה? רשמתי, בחרתי, איך אני אמורה להשתמש בו נכון?
קודם כל להשתמש בצורה שתחזק את המותג ותטמיע אצל הצרכנים את ההבנה שזה סימן מסחר ולא איזשהו שם גנרי או לא איזשהו שם של קטגוריה במילון. ויש כללים לזה, אני לא אפרט עכשיו את הכללים, אבל מאוד מאוד חשוב לקבל ייעוץ טוב בעניין הזה, כי יש לא מעט סימנים למוצרים שהיו בזמנו חדשניים והצליחו, וסימן המסחר הם איבדו. ואז אחר כך כל אחד יכול להשתמש בזה. אני אתן כמה דוגמאות שאנשים מכירים בתור באמת שמות גנריים, לא בתור מותגים, אבל הם היו פעם מותג. צלופן למשל, או טרמוס, או רולר בליידס, פילאטיס היה סימן מסחר, ארטיק, קרטיב, אלא כל שמות שהיו פעם של מישהו. ומכל מיני סיבות, גם בגלל אופן השימוש, אפשר לאבד זכויות בסימן מסחר.
וחבל.
וחשוב גם, חשוב לי לציין גם שבמסגרת השימוש, או מה לעשות ולא לעשות, חשוב לא להתעלם מהפרה של זכויות. כי גם אם יש הפרה שנראית לנו קטנה, לא מפריעה, שחבל להתעסק איתה, אם מצטברות הפרות כאלה, תבוא הפרה שכן מפריעה, ואז מאוד קשה להילחם בה. אם לא אוכפים את הזכויות בסימן, גם עלולים לאבד אותו.
אז בחרנו. אנחנו עושים שימוש נכון, הסימן שלנו רשום. בוא נדבר רגע על תהליך הרישום של סימן המסחר. הוא זה בכל המדינות, יש שוני מהותי בין מדינה למדינה, אני עכשיו חברה ואני רוצה להתפרס לכמה מדינות, מה התהליך?
אז קודם כל הזכות היא באמת בסופו של דבר זכות לאומית, צריך לרשום ספציפית בכל מדינה שיש לך עניין בה. יש אמנם הסדרים שמקלים בעניין הזה, ויש גם הסדר ממש של רישום בינלאומי, שבאמצעותו אפשר לקצר תהליכים, להוזיל עלויות, אבל בסופו של דבר, הסימן בכל מדינה נבחן לפי הדין של אותה מדינה, על ידי משרד סימני המסחר של אותה מדינה, ולעומת זכויות קודמות באותה מדינה. התהליך הוא מאוד דומה בין המדינות, הוא לא זהה, יש ניואנסים בפרוצדורה וגם קצת בדין המהותי, אבל הוא דומה. בכל מקרה מגישים את הסימן כמו שהגדרנו אותו, והסימן ממתין לתורו לבחינה. זה משתנה ממדינה למדינה, כמה זמן זה לוקח.
פחות או יותר
בישראל
טווח.
זה לוקח היום משהו כמו 6 חודשים עד שהסימן נבחן. אבל חשוב לציין שמה שבסוף קובע זה המועד בו הגשנו את הסימן. אז זה לא צריך מאוד להתחיל, זה לא, אם זה לוקח
זה
חצי
זה פחות
שנה
מדעיק,
או 10 חודשים.
בדיוק, אפשר עדיין להשתמש בסימן, נכון?
להשתמש אפשר בכל מקרה. רישום זה לא מה שמכשיר את השימוש. הרישום נותן הגנה למותג מפני כל מה שדיברנו עליו קודם, אבל מבחינת שימוש זה לא...
אוקיי. אגב, באירופה אני יודעת שלפעמים אסטרטגית נכון לרשום בכל מדינה בנפרד. נכון. זה נכון?
באיחוד האירופי דווקא יש מרשם שבו הזכות היא זכות בסימן אירופאי, זאת אומרת, במקביל המרשמים במדינות השונות של האיחוד האירופי, מתקיים גם המרשם של האיחוד האירופי, וכשמקבלים סימן רשום שם, זה חל על כל האיחוד, אבל יש לו גם הרבה חסרונות. זה משתנה, זה בהתאם לצרכים של כל הכוח, אבל בהחלט יש טעם הרבה פעמים למרות הרישום באיחוד האירופי שחל על כל האיחוד, לרשום גם במדינות ספציפיות באיחוד. בכל מקרה, מבחינת התהליך, אני רק אשלים את התהליך של הרישום, אם הסימן נבחן, אם משרד סימני מסחר יש לו השגות, טענות, מענות, דרישות, צריך להתייחס לזה, להתכתב, לבוא בדין ודברים עם הבוחן או עם הרשם אם צריך, וכשהסימן מאושר, מתקבל, הוא מתפרסם במה שנקרא יומן סימני המסחר, ואם אף אחד לא מתנגד בתוך, בישראל זה 3 חודשים, יש מדינות שזה קצת אחרת, אבל ברוב המדינות זה 3 חודשים, אם אף אחד לא מתנגד, הסימן נרשם.
בוא נדבר עכשיו על עסקים קטנים או סטארט-אפים. מה האתגרים המרכזיים בעינייך בתהליך הרישום?
במיוחד לחברות מתחילות ולסטארט-אפים, האתגר העיקרי טמון בגלובליות של השוק. כי בימינו, בעידן האינטרנט והסחר האלקטרוני, ובמיוחד בתחומים שבהם לפעמים הפלטפורמה השיווקית ואפילו המוצר עצמו הם וירטואליים, אז כמו אפליקציות או תוכנה להורדה, אז מיד החשיפה היא גלובלית. פעם, בעבר, עסקים היו מתפתחים לאיתם, ולאט לאט היית מגן על המותג גם בשווקים חדשים, כשאתה כבר, יש לך איזה שהם משאבים ואתה מתפתח מסחרית. היום, בהרבה מקרים החשיפה היא מיידית.
והצורך הוא גם להגן.
אז צריך לעשות המון בדיקות בדי הרבה מדינות, כדי למנע מהסתבכות, צריך לעשות בדיקות די מיידיות, ואחרי שבדקת שזה פנוי, אתה צריך גם להגן על זה, לרשום את זה בהרבה מדינות. זה חתיכת אתגר לעסקים מתחילים שפועלים בתקציב מוגבל ובסביבה של חוסר ודאות.
אוקיי. אפרופו אתגרים, דומיינים הם אתגר?
למעשה, אם מישהו משתמש בדומיינים שהוא דומה לסימן המסחר שלך, אם הוא משתמש בזה לתחום קרוב לשלך, זה סוג של הפרת סימן מסחר. לכן, בהקשר של דומיינים, ההמלצה היא, הדומיינים שאתה רוצה להשתמש בהם, אולי עוד כמה חלופות ליתר ביטחון, תרשום. אבל להתחיל לרשום המון המון ורסיות, רק כדי להתגונן מזה שמישהו אחר ישתמש, זה אינסופי. כי זה יכול להיות דומה, ובדומיינים אין, הבדיקה היא לא של סימנים דומים. כל הבדל קטן אתה כבר יכול לרשום. וזה בלי להיכנס לכל הסיומות שצצות כל יום, סיומות חדשות. אז זה באמת אינסופי. אז הדבר הנכון זה לרשום סימני מסחר בכל המדינות שרלוונטיות, ואז אם מישהו משתמש בדומיינים בתחום שיכול לחשב קרוב לתחום שלך, שלגביו רשמת את הסימן, זה סוג של הפרת סימן מסחר, וככה צריך לתקוף את זה.
מעניין. תגידי, מה חדש בתחום סימני המסחר, איזה מגמות חדשות את מזהה?
בשנים האחרונות מאוד נפוץ השימוש בכל מיני אלמנטים זזים וסרטונים כמאפיינים של המותג, ובהתאם לזה נרשמים יותר ויותר סימנים כאלה. זה גם אפשרי, טכנית, כי הטכנולוגיה השתכללה. הפעם במרשם אפשר היה להציג רק, לכל היותר גרפיקה. היום אפשר ממש במרשם סימני המסחר, בהרבה מדינות זה אפילו זמין אונליין, מאגר סימני המסחר, אפשר לשייך לסימן מסוים קובץ מדיה. בקיצור, נרשמים הרבה סימנים כאלה, לגבי סרטונים וכל מיני אייקונים זזים. עוד התפתחות שהשפיעה על עולם סימני המסחר, זה השימוש הגובר באפליקציות. אם בעבר סטארט-אפים שיש להם תקציב מוגבל, התרכזו קודם כל ברישום של השם שלהם, או לכל יותר שם של מוצר ספציפי בנוסף, היום הרבה פעמים מאוד חשוב להם לרשום את הלוגו שלהם, את הסמליל שלהם בעברית. כי למעשה, זה מה שמזהה את המוצר על המסך שלנו, אם זה על הטלפון או אם זה על המחשב. אז גם זאת מגמה שניכרת והושפעה מאוד מההתפתחות הטכנולוגית.
טוב, אז אי אפשר בלי המטאוורס ובלי בינה מלאכותית, כי זה מה שמעסיק אותנו היום. איך לדעת איך זה ישפיע על תחום סימני המסחר ועל ניהול ההגנה של סימני המסחר?
זה כבר משפיע. לגבי המטאוורס זה כבר משפיע מאוד. יותר ויותר חברות תורכות לרשום סימני מסחר, לא רק ביחס למוצרים או השירותים שלהן, אלא גם ביחס למקבילה הווירטואלית שלהם. כי יותר ויותר צרכנים, במיוחד בדור הצעיר, כבר שם. מוכנים להשקיע הרבה כסף במוצרים וירטואליים ושירותים וירטואליים של מותגים מפורסמים בעיקר. זה התחיל ממותגי העל, אבל זה לא נעצר שם.
את יכולה לתת דוגמאות פה בתחום הזה? לדוגמה מה, משחקי מחשב או...
כן, תראי, ילידי המאה הקודמת, ביניהם אני, באמת קצת קשה לנו להבין למה מישהו ירצה לשלם על ייצוג וירטואלי של חולצה או תיק או כלי נשק, אבל אני רואה על מה הבן שלי והחברים שלו מוכנים לבזבז את כספי
המצווה שלהם. הם קונים בפורטינט כאילו לגמרי.
כן. הם מוכנים להוציא כסף על תלבושות, על כלים, וגם על מותגים. וזה, האמת שזה לא צריך בעצם להפתיע אותנו, כי אפילו מפגשי חברים הם עושים היום כבר בפלטפורמות האלה, בעולמות ה-VR. אז כמו שחשוב להם נעליים או חולצה כאלה ואחרים בעולם האמיתי, זה חשוב להם גם בעולם הווירטואלי. וזה מעורר שאלות משפטיות לא פשוטות בכלל, כי קובץ תוכנה שיוצר ייצוג וירטואלי של חולצה, זה תוכנה או חולצה? איפה ההפרה? אם מישהו משתמש בזה בעולם האמיתי, או אם מישהו מעתיק את זה לעולם הווירטואלי? ובאיזה סוג נרשום את זה? זה מעורר הרבה שאלות. הדין רודף פה אחרי הטכנולוגיה שמתקדמת בקצב מטורף. שאלת קודם גם על בינה מלאכותית.
ברור.
אז רציתי להגיד שגם פה, כמו שהיא משפיעה על כל התחומים, כל התחומים של החיים שלנו, היא משפיעה גם בתחום של סימני מסחר, בהמון צורות. לטוב ולרע. מצד אחד, היא מאפשרת לעצב חיקויים מאוד מתוחכמים, ככה על התפר של בין השראה להפרה. מצד שני, יותר ויותר, אנחנו מסתייעים בבינה מלאכותית גם בטיפול בסימני מסחר. כבר בשלב הבחירה והאיתור של סימן מסחר, כשרוצים לבדוק אם סימן הוא פנוי, אז סימנים מילוליים זה יחסית פשוט וכבר די... נעשה בצורה טובה כבר היום, אבל לגבי סימנים מעוצבים, לגבי לוגו וסוגים אחרים של סימנים יותר מורכבים, זה שנים כבר מהווה אתגר לא פשוט לעשות חיפוש לסימן כזה, ועכשיו החברות שמתמחות באיתור של סימנים, או להבדיל, החברות שמתמחות באיתור של הפרות באינטרנט, משכללות כל הזמן את היכולות שלהן באמצעות בינה מלאכותית. וגם בבחינה, של סימני מסחר, וואו. במשרדי סימני מסחר, לפחות במשרד סימני מסחר האמריקאי, הם כבר באופן מוצהר משתמשים בבינה מלאכותית כדי לבחון את הבקשות שהם מקבלים, וזה כמובן מדייק, מייעל, מזרז את הבחינה.
מדהים. טיפ מרכזי שתתני למי שמתחיל בתהליך של רישום סימן מסחר?
אני מעדיפה לתקן את השאלה ולהתחיל את זה לפני שלב הרישום, עוד בשלב הבחירה. כי מאוד מאוד חשוב לבחור סימן כמה שיותר ייחודי, כמה שפחות קשור לתחום של המוצרים או השירותים. קודם כל שם ייחודי. ככל שהוא יותר ייחודי, רצוי אפילו דמיוני, אבל אם לא דמיוני אז לפחות גם אם זאת מילה במילון שהיא תהיה כמה שפחות קשורה לתחום, ככל שזה קרוב יותר לקצה הזה, יש פחות סיכון שזה דומה לסימנים קיימים, זה יעלה פחות לבדוק אם הסימן פנוי, זה יעלה פחות בשלב הבחינה, זה יעלה פחות בשלב שנגיע כבר לאכיפה. כנה לגבי סימנים מסוגים אחרים, גם צבע. נגיד שילוב של תחלת ולבן למיתוג של מכשירים לתיאור מים.
טריוויאלי.
זה לא ייחודי, כי כחול ולבן זה שני צבעים שמזוהים עם מים ועם ניקיון וטוהר. ולעומת זה, אם בוחרים למוצרים כאלה שילוב לא קשור.
ורוד פוקסיה וסגול.
נגיד. אז ייתכן מאוד שתוך תקופה מסוימת של שימוש, זה יהפוך להיות מזוהה עם המותג. זה מסוג הסימנים שלא נתפסים אוטומטית אצל הציבור כסימן מסחר, אבל שימוש עקבי בהם יכול לגרום לזה שהציבור יזהה באמצעות השילוב צבעים הזה את המוצר, בעוד שאם זה שילוב צבעים שהוא מאוד מאוד, מאוד טריוויאלי לתחום, שהוא מאוד מאוד שכיח בתחום, זה לא יהפוך למשהו שמזהה את המותג. בקיצור, ככל שהסימן פחות ייחודי, פחות מיוחד, יותר כולל רכיבים שקשורים לתחום, זה יותר כאב ראש, הוא גרור יותר בעיות בכל השלבים.
אז אנחנו מתקרבות לסוף הפרק שלנו, ועכשיו החלק של השאלות. מוכנה?
יאללה.
הדבר הכי מוזר שיש לך בתיק עבודה.
כבר אין לי הרבה, כי אחרי שנים שהייתי מסתובבת עם תיק ענק, שאף פעם לא מצאתי בו כלום, התחלתי להסתובב עם פאוץ' קטן, מיום ליום יש בו פחות דברים, בדרך כלל כבר רק הטלפון והמפתחות של האוטו.
משימה שמוציאה ממך יצירתיות גם כשאת לא במצב רוח.
אוקיי. אני חושבת שאם אני צריכה להכין ברכות, או לאייר ברכות, לכתוב ברכות בחרוזים, זה משהו שתמיד נחמד לי לעשות.
ואם היית צריכה לבחור עכשיו מקצוע אחר, תואמת גלידות מקצועית, לדוגמה. מה היית בוחרת?
תואמת גלידות מקצועית נשמע לא רע, אבל אני הייתי לוקחת את זה יותר לכיוון של שוקולד נקי.
מקסים. אז הגענו לסוף הפרק, תודה רבה רונית.
בכיף.
תודה למאזינים, ונתראה בפרק הבא.
חלון לעולם החדשנות, בהגשת ענת סמוראי. הפודקאסטים של 103 FM.